פרשת שופטים, הרב יצ' גרינברג, מגישה אביטל הוכשטיין, מכון הדר. צדק צדק תרדוף. בפרשתנו, בני ישראל מצווים למנות שופטים שישפטו את העם משפט צדק, על פי העיקרון המנחה צדק צדק תרדוף. הציטוט היה לאחד המפורסמים מפסוקי התנ"ך. בין היתר בזכות השופטת המנוחה רות ביידר גינסבורג, שמסגרה ותלתה אותו בלשכתה בבית המשפט העליון בארצות הברית. מה ניתן ללמוד מהכפילות במילה צדק? המקרא מסביר מיד שעל מנת להבטיח צדק, אין לעוות את הדין. אין לשפוט לטובת צד ספציפי, אין להעדיף אנשים מסוימים, עשירים ובעלי שררה נוטים לקבל יחס מיוחד, ואין לקחת שוחד. בפרשת ויקרא נאמר, לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך. כלומר, אין להעניק יחס מיוחד לעשירים בעלי שררה ומקושרים אחרים. אפילו בארצות שבהם כולם שווים בפני החוק, עשירים ובעלי שררה משיגים תוצאות טובות יותר, בין אם זה בזכות עורכי דין טובים יותר, נגישות נוחה יותר או סטטוס גבוה יותר. בפרשת שמות, התורה מזהירה כנגד התופעה ומבקשת להקדיש מאמץ מיוחד כדי להבטיח שלא יקרה מצב שבו תתה משפט אביונך בריבו. וכך מכיל התלמוד את העיקרון. במשפט בין עשירים לעניים, אסור לעשירים להופיע בבית המשפט בבגדים מכובדים או מרשימים יותר מבגדי היריבים העניים. על העשירים לאפשר לעניים לשדרג את לבושם או בעצמם לשנמך את כסותם, שמא העניים יוחלשו בשל נחיתות בגדיהם או השופטים יושפעו מן הנראות ויעניקו משקל רציני יותר לטענות העשירים. בדומה, כאשר הנביא ישעיהו מונה את מאפייני אחרית הימים, הוא מבטיח שהמשיח ישפוט בצדק דלים ויוכיח במישור לענבי ארץ. האם די בשיפוט אובייקטיבי ובהימנעות ממסו פנים כדי להשיג צדק? כמובן שלא. כאשר קיימים פערים משמעותיים בין שני בעלי דין בכסף או בכוח, משפט צדק צריך לשקף בדרך כלשהי את העובדה שלעניים יש מחסור בצרכים בסיסיים. בהקשר זה, מתאר התלמוד את סיפורו של רבא, בנו של רב הונה, שהפועלים שברו את חביות היין שלו בעת העברתן ממקום למקום. כפיצוי לעצמו, נטל רבא את בגדיהם. הפועלים התלוננו בפני רב, שהורה לרבא להחזיר את בגדיהם, משום שיתקשו לרכוש בגדים חדשים באמצעים הדלים העומדים לרשותם. נראה שעוניים של הפועלים מצריך מרחב תמרון גדול יותר במקום כנס בגין שבירת החביות. רבא מערער על הפסיקה ותוהה אם זו אמנם ההלכה, ורב משיב בחיוב ומחזק את תשובתו בציטוט מספר משלי, למען תלך בדרך טובים. שוב פונים הפועלים לרב ואומרים, עניים אנו, וטרחנו כל היום ורעבים אנו, ואין לנו כלום לקניית מזון. בתגובה, רב מורה לרבא לתת להם את שכרם, ורבא שוב מבקש לדעת אם זו אכן ההלכה. רב משיב בחיוב, והפעם מצטט את המשפט, ואורחות צדיקים, תשמור. במילים אחרות, משפט צדק אמור להביע הגינות, ולכן לצרכים הבסיסיים של בעלי דין עניים יש משקל גדול יותר. כנ"ל לגבי הלכות צדקה. במצוות צדקה נאמר, כי פתוח תפתח את ידך לו, והעוות תעוותנו די מחסורו אשר יחסר לו. התורה שבעל פה מכילה את העיקרון של מילוי צורכי העני על הלכות צדקה, כדי להגן על כבוד הנזקקים, וכוללת אף מענקים מיוחדים בהינתן הצורך על מנת לשמור את כבודם וערכם העצמי. כך התורה והמסורת היהודית מעודדות העטפה מתקנת או מתן זכויות יתר בהתאם לרמת ההזדקקות. במקרים כאלה, שוויון פורמלי בפני החוק לא יכונן צדק, משום שהעניים עלולים להיוותר ללא צרכים בסיסיים אשר נחוצים כדי לחיות. האם אין סוף ליחס המיוחד שמקבלים העניים? דווקא יש. אם השופט שוקל לזכות מאשמה אדם רק משום שהוא או היא נזקקים, או להטות את הדין לטובה במקרה שאדם כזה הוא התובע, התנהגות כזו נחשבת לעיוות הדין. ויש גבול נוסף. התורה מתנגדת לכל מערכת אידיאולוגית שיש בה הטיה אוטומטית לטובת פשוטי העם, העניים או הפועלים, ולרעתם של בעלי אמצעים. התורה מורה לנו, ודל לא תהדר, תפלה לטובה, בריבו. למרות שהתורה תומכת בהעדפה מתקנת לעניים, מערכת שכבר אינה שופטת את ההתנהגות עצמה ומכריעה אוטומטית לטובת העניים, היא מערכת שהתפרקה. כזו שמונעת צדק מאוכלוסייה שלמה. אם הצדק נשלל מקבוצות שלמות, גם בעלי עמדות יתרון, לטובת אנשים השייכים לקטגוריה אחרת, הצדק עצמו יתערער. בסופו של דבר, גם המועדפים ייפגעו, וכבר לא תישאר מערכת משפטית שתכריע. יש לשקול את הכללים שהיהדות קובעת להתמודדות עם עוני, גם במסגרת המאבק למיגור תופעות של אי צדק גזעי בארצות הברית. על הקהילה היהודית לתמוך בהעדפה מתקנת ובאמצעים מיוחדים של החברה האמריקאית לבטל את הגזענות המערכתית, האפליה והקיפוח שהמיטה על הקהילה האפרו-אמריקאית. הדברים נכונים גם כלפי מדיניות גזענית של הממשל האמריקאי במתן מענקים והזדמנויות בתחומי מקרקעין, שיקון, בנקאות, הלוואות בתנאים מיוחדים לעסקים קטנים וכדומה. המאמץ צריך להיעשות בקנה מידה גדול ולקחת בחשבון שאי אפשר להתגבר על הקיפוח המצטבר של האוכלוסייה האפרו-אמריקאית ללא השקעה עצומת מימדים ומאמץ כביר של כלל החברה האמריקאית לשבור את המעגל ההיסטורי של קיפוח, דיכוי ורמיסת כבוד. למעשה אנו יודעים שכיום החברה האפרו-אמריקאית בארצות הברית, כמו העניים במונחים חזליים, מצויה תמיד בסכנה שתזכה ליחס שלילי אל מול החוק ובמסגרות רבות אחרות. בה בעת, אני מודע לכך שבלהיטותנו לעשות צדק, אנו מסתכנים בהגעה למצב שבו נהדר דל בריבו. העדפה אוטומטית של אוכלוסיות מוחלשות, בלי להתחשב בעובדות שרלוונטיות להכרעה. כשנוצר מצב שבו מערכת המשפט כבר לא שופטת טענות של צד אחד באופן מלא או חלקי, הערך של צדק לכל נתון בסכנת הכחדה. מערכת המשפט עצמה עלולה להיות בסיכון דווקא מן הצד של התערבות עיוורת למען עניים. אם מערכת המשפט תקרוס, כולנו נסבול, כולל האוכלוסייה המוחלשת שלמענה מלכתחילה הוסטו גלגלי הצדק מדרכם. עלינו להמשיך לשפר את מערכות הביקורת והערכה ולהכיל אותן אפילו על העקרונות הנעלים של מלחמה בעוני או בגזענות. יש צורך דחוף במדיניות של הגינות כלפי אפרו-אמריקאים וסיוע במיגור גזענות מערכתית. בכלל זה חלוקה מוסכמת של תקציבים לאומיים על בסיס קונסנזוס דמוקרטי של הקהילה האמריקאית כולה. באותה עת, צדק כזה חייב לבוא בשילוב הזכות להליך הוגן לכולם. העדפה מתקנת היא תרופה חזקה, ויש לתת אותה באופן מבוקר ומתוך תהליך של הגינות, פן תרעיל את החולים ואת היחסים שלהם עם שאר החברה. על בסיס ניתוח זה, ישנם שני פירושים לאמרה צדק צדק תרדוף. האחד הוא שצדק צריך להיות כרוך בהגינות. השני, על החברה לרדוף אחר הצדק באופן צודק, שמחזק ולא מערער את המערך של צדק לכל. אין להחליש את מערכת החוק והמשפט, שיש בה גם תהליכים אובייקטיביים והגונים, גם לא למען המטרות הנשגבות ביותר. שבת שלום.